אולי לפני כן רק אומר מילה אחת. זכינו לקבל מכם את המשוב. אנחנו לא נספיק היום להקיף, יש להניח, את כל פרשת, ודאי לא את פרשת ברית בין הבתרים, אבל ננסה כבר לפחות לפתוח פתחים. אז אני מבקש כאן שתחלקו את הדפים האלה, בבקשה, אתה מכאן ואתה מכאן, בזריזות רבה, כמה שאפשר, בכבוד. תעבירו בזריזות. פרשה זו לשתיים. בלי להתייחס כעת למספר הפסוקים, ואנחנו לא מאלה שמדקדקים וסבורים שתמיד החלוקה צריכה להיות חלוקה לשתי מחציות שוות עם כל מה שמתקשר בזה, איתם זה נכון, איתם לא, אבל זה דיון לפני עצמו עם חברי הטוב רב אלחנן סמט. אנחנו מבקשים להתמקד היום קודם כל בפרשייה הראשונה שבפרשה שבכללותה נקראת פרשת ברית בין הבתרים, אם כי אני סבור ללא ספק ששתי הפרשיות הללו, גם אם יש פה חלוקה פנימית ביניהם, נאמרו ברצף אחד ובמחזה אחד. הביטוי במחזה שמופיע כאן הוא עצמו מלמד שאופנינו איזשהו חיזיון שאיננו רק באומר ודברים, אלא גם בתמונה ובמראה. אפשר כוח, הדפים האלה נשארו. יש מישהו שלא קיבל? כולם יש, יופי. מה? לא קיבלת? אז בכבוד. ובכל זאת אולי את מי נשלח ומי ילך לנו, אני ארצה לצלם אחר כך עוד איזשהו דף אחד שאולי נזכה להגיע אליו. אז ברשותכם רגע, אנו אותם, אבל כדי שניכנס לעניינים, ובינתיים אנא חלקו את הדפים כדי שלא נתקב, בכבוד. אחר הדברים האלה, הגע דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי מאשר יצא ממאיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין באדוני, ויחשביה לו צדקה. אנחנו נעצור כאן, כפי שאמרתי, ההבטחה כאן היא הבטחת הזרע. מאוחר יותר בפסוק הבא, ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר אדוני אלוהים במה אדע כי יירשנה וכו'. אם ההבטחה הראשונה הייתה הבטחת הזרע, הנה ההבטחה כאן היא הבטחה על ירושת הארץ. וכמובן מתבקשת ההשוואה והקבלה, ומילא גם התמיהה, מדוע בהבטחת הזרע נראה אברהם מפויס, ועל פי הפירוש הפשוט והאמין באדוני ויחשביה לו צדקה. אברהם הוא המאמין, והוא חושב שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לו הוא בבחינת צדקה, שגם אם איננו ראוי לה, אבל על כל פנים ריבונו של עולם מזכה אותו שלא כפי מידתו. ואילו לגבי ירושת הארץ, אברהם אבינו שואל אות, במה עדה כי ירשנה? מה בין ירושת הזרע, בין הזרע לבין ירושת הארץ? זאת שאלה שהיא מובנית בתוך הפרשייה שלנו, אבל אליה נגיע יותר מאוחר. אנחנו קודם כל עוסקים בהבטחת הזרע בפרשייה הראשונה, והיא באמת ההיבט התוכני הזה מחלק את פרשת ברית בין הבתרים לשניים. אני רוצה קודם כל להתעכב על הביטוי המיוחד שפה לראשונה מאיר לנו, אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה למור. הקדוש ברוך הוא כבר נגלה לאברהם. הגילוי הראשון בתחילת פרשת לרחה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. וכן, מה השינוי ומה הייחוד של המחזה הזה לעומת כל מה שנראה עד כה, לעומת כל מה שנמסר עד כה? מה דעתכם, חברים יקרים? מראה עיניים. מה?
דרגה אחרת.
דרגה אחרת, אבל אנחנו צריכים להבין מה אופייה של הדרגה הזאת. אז אתה אומר מראה עיניים. איפה פה מראה העיניים? איפה המחזה?
אחר כך, עם
בין
הבתרים.
עם בין הבתרים, אתה אומר. יפה. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו מפרשים את המילה מחזה, ובצדק, כדרך שאנחנו מפרשים אותו היום, שפירושו של דבר, למרות שיכול להיות גם חיזיון, שהוא כל כולו נמצא בספירה רוחנית מופשטת, אנחנו משתמשים בחיזיון. אבל בדרך כלל, חיזיון או מחזה, פירושו של דבר, דבר שאדם רואה בעיניו. גי חיזיון, מה? או, אז הוא אומר דבר אחד, הוא אומר דבר שני, ושני הדברים נכונים. אכן באמת, מה?
בסנה.
טוב, זה אצל משה, מאוחר יותר, אנחנו עכשיו עוסקים באברהם. אנחנו, זה נכון, שגם אצל משה, אתה צודק, שהמקבילה שגם אצל משה, אנחנו רואים שבצד המסר העיוני, זוכה משה לאיזשהו מחזה. והדבר הזה, ללא ספק, נועד להמחיש ולהחדיר ולהפנים דברים שלעיתים ההיבט העיוני... בתחילה, אבל אחר כתוב, היה השם כיסר לראות, שאלה. טוב, תשמי בקרבו. אבל בכל מקרה, אני רוצה פה לומר מילה, והיא בעיניי חשובה ביותר להבנת עולם הדימויים במקרא. אתם זוכרים, לא אחת נגענו בכך, ואני חושב שכל סוגיית הדימויים, כל שפת המראות שבמקרא, ובמיוחד בתורה, היא עולם שלם של מושגים שיש לו את הקודים, את הציורים, והפענוח של הדימויים והציורים הוא מפתח גדול עד מאוד להבנת פנימיות הדברים. לשון אחרת, אפשר לעתים לומר שהדימוי בא לעורר תשומת לב, או ליצור איזשהו עניין וחוויה מיוחדת, ואחר כך באים הדברים, בא תוכן הדברים, שהוא לא בהכרח קשור למראה. זאת ראייה שטחית. במחילה, אף על פי שלא אחת נמצא אותה גם בדברי חז"ל ודברי המפרשים, שמנסים לנתק בין המחזה לבין תוכן הדברים. אין ספק בעיניי שכל מתבונן מעמיק יבין שהמחזה בעצם בא להעביר בשפת המראות את המסר שהצד העיוני או התוכן של הדברים הנאמרים אומר בשפת הלשון. ותמיד כדי להבין לעומק את המראה, צריך לקשור אותו גם לתוכן של הדברים. יש דרך אגב לעתים שיש רק מראה ואין תוכן ודברים, ואחר כך הנביא נשאל האם הוא הבין את מה שנאמר לו במסר, כמו אצל ירמיהו, מקל שקד אני רואה, סיר לפוח אני רואה, ופניו בפני צפונה, היטבת לראות, או אצל זכריה שהוא רואה את המנורה התורה, והוא שואל, מה אלה אדוני? הלא ידעת מה אלה? והוא אומר, לא ידעתי. זאת אומרת, הנביא לא מצליח לפענח את מה שנמסר לו בשפת המראות, ואז הוא נדרש לקבל מסר עיוני. ויש השלכה ביניהם. כי גם שם, למשל, אצל זכריה, לא כתוב לו שהמנורה הזאת היא מסמלת את המנורה של בית המקדש שתדלק, והמגדת המקדש חנך אלה. זה דבר השם אל זרובבל לאמור לו, בחי ובכוח, כי ברוכי אמר השם צבאות. אז המסר העיוני הוא בעצמו מהווה איזשהו משוב, שמכוחו אתה צריך להבין מה פשר התמונה והמראה. כאן, לראשונה, אנחנו נפגשים במקרא בשפת המראות. מחזה. זה הכותרת. כן, כמו באמת בלשוננו המודרנית, מחזה שנלקחה מכאן, נפרסת היריעה, והקדוש ברוך הוא מדבר אל אברהם לא רק במילים, אלא גם בשפת המראות. מה תפקיד שפת המראות? במבט ראשון הוא פשוט, ובוודאי נכון, תפקידו להמחיש ולחדד ולהכניס את האדם לאיזושהי ספירה, לאיזושהי אווירה, שהמילים שלאחריהן הם יקבלו את המימד הנכון שלהם. תמונה אחת שווה אלף מילים. מה? כן, נכון, תמונה אחת שווה אלף מילים, יפה אמרת. או טוב מראה עיניים מהלך נפש. אבל אנחנו נראה שלעיתים המראה הוא גם מוסיף איזה שהם דברים שכאילו לא ניתן לומר אותם בשפת המילים. זאת אומרת, אין פה הקרקע והמחשה, אלא יש פה איזה שהם מימדים נוספים, ששפת המראות היא נתבעת להם. כך, למשל, כדי שנעבור למשל ביעף על ספר בראשית, ונגיע לפחות לתחילת ספר שמות, כמו שאמרת, במעמד הסנה, אנחנו מוצאים כאן את המחזה, שמקפל בתוכו שני מראות, כן? האחת, או אחד, המראה האחד הוא המראה של ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיים ואוספו הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ההוצאה של אברהם החוצה היא בעצמה הופכת את הדיבור העיוני שקדם לכך למחזה. ולכן הכותרת במחזה מתייחסת למה שבא, עוד שנייה אחת, למה שבא יותר מאוחר יותר. אבל אני חושב שצודק שלום כשהוא אומר שהמחזה לא מקפל רק את ויוצא אותו החוצה, אלא גם את מה שבא מאוחר יותר במחזה של ברית בין הבתרים. הבתרים, העית היורד על הפגרים, עמוד האשן והעמוד, כן, איך הלשון שם בדיוק? עמוד, תנור האשן ולפיד האש אשר עבר בין הגזרים האלה. אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. כל זה זה מחזה. זאת אומרת, אברהם אבינו לא עומד רק ומקבל מסרים עיוניים, אלא כל שערות בשרות תסמרנה למראה חוויות שהוא עובר. ובין אם החוויות האלה הן חוויות שממש יש פה תנור אשן ולפיד אש בפועל, ובין אם חוויות שעוברות בחזונו ובדמיונו, לענייננו כאן זה לא מפקמין, העיקר שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בשפת המראות. כן, בבקשה.
שאלה מתי מתחיל המחזה? המחזה מתחיל שהקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר עם אברהם?
כן.
או רק שהוא מוציא אותו
החוצה? לא, המחזה... נראה לפי הדברים, ויהי דבר השם אל אברהם במחזה, שזוהי כותרת שבהחלט יכול להיות שגם במחזה, דרך אגב, יש לנו היום מחזות מודרניים, שבהם מתחילים לשמוע איזה קולות, עוד לא רואים שום תמונה, מאוחר יותר מתחיל כאילו מעבר לקולות. לפעמים הקול קודם למראה, לפעמים המראה קודם לקול. באמת יש לפנינו כאן איזשהו שילוב של הדברים. זה לא רעינוע, וזה לא רק דיבור, זה מחזה שמשלב בתורו קול ותמונה.
השאלה אם יש את זה ברמת הדיבור של הקדוש ברוך הוא אל משה, אל אברהם שומר לו במחזה, או שהוא מדבר אליו
אינני יודע, ואני לא בטוח גם שאנחנו נזקקים לכך. ברור שהביטוי כאן במחזה הוא מתייחס למה שבא יותר מאוחר. זאת אומרת, כאן יש לפנינו פה כותרת. עכשיו, קאט, מחזה. ואז המחזה עצמו, גם אם התמונה מתגלית יותר מאוחר, הכל נכלל אז באמת במחזה הכולל. טוב, זאת הערה חשובה מאוד. אני אמרתי שנעבור למשל ביאף, אז אנחנו רואים פה את שתי המראות, גם של הוצאתו החוצה לספוע הכוכבים, וגם את מחזה בין הבתרים. מאוחר יותר, איפה נגלה מחזות נוספים? אם נדבר רק את... מה? לא, לא, אני מדבר כאן רק בספר בראשית, לא נרוץ למרחקים. בספר בראשית... סולם יעקב, יפה. ובעצם אפשר לומר שכל החלומות מכאן ואילך הם ביטויים של שפת המראות. אם זה חלום הסולם וחלום העתודים מאוחר יותר, אם זה חלומותיו של יוסף שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בשפת המראות, ושם גם פעמים רבות אנחנו מוצאים חלומות שאין בהם גילוי אלוקי ישיר, אבל ללא ספק הם חלומות נבואיים שהפענוח שלהם בא לעתים בטווח קרוב ולעתים בטווח ארוך. כך גם חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים, כך גם חלומו של פרעה כמובן. כל מסכת החלומות מדברת אלינו בשפת המראות. וגם כאן, מי שיחשוב שכל העניין הזה של המחזות זה רק עניין של אילוסטרציה ככה, כדי להמחיש, כדי לקרב, ולא ינסה לרדת לעומק ולהבין מדוע דווקא מתגלים במראות כאלה ולא אחרים, יישאר ברמה מאוד רדודה של הבנת עומק הכתובים. אתן רק דוגמה קטנטונת. ברור למשל שכשיוסף חולם את החלום הראשון שלו, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי, ברור שזה לא סתם איזשהו ביטוי לכך, הנה אני גבוה ואתם נמוכים ואתם משתחווים לי. היה הרי ניתן את הרעיון הזה לבטא בהרבה מאוד דוגמאות. אני יודע מה, אני עומד על סולם, או אני עומד על הבמה, ואתם על הארץ משתחווים לי. יכולות להיות, למה הציור הזה, הנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה? אין ספק שיש כאן איזשהו מסר שלעתיד יתגלה, שיתברר התלות הכלכלית של האחים ביוסף, ושבאים לשבור בר, ויוסף הוא האוסף את הבר, והם אלומותיהם, זאת אומרת ההזדקקות שלהם ללחם היא תלויה בו. אז אין פה רק ביטוי של שיבוד, אלא יותר ביטוי של תלות כלכלית. הוא המשביר, יוסף הוא המשביר לכל הארץ. אז לכן החלום הזה שדווקא האלומות הוא מאיר את העניין הזה. אם כן, כנים דברינו, אז כמובן נצטרך לפענח מה פירוש השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, למה דווקא שמש ולמה דווקא ירח? האם צודק פענוחו של יעקב שאומר, בוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? אחיך שם אחד עשר הכוכבים זה מתבקש מהמספר 11, השאלה היא מה טבעם של השמש שלך, לא אכנס לזה עכשיו כמובן. אני רק אומר החשיבה הנכונה מחייבת התבוננות במחזה ופרטיו. אי אפשר לזלזל גם בפרטים. אמנם, הרמב״ם במורה נבוכים, בתחילת מורה נבוכים, מדבר על שני משלים נבואיים, או על שני חזיונות נבואיים. אחד, שבו כל מילה מכוונת ומדוקדקת, הוא לוקח כדוגמה את חלום הסולם. סולם, דבר אחד, מוצב דבר שני, ארצה דבר שלישי, וראשו מגיע שמיים הדבר רביעי, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו דבר חמישי, והנה השם ניצב עליו דבר שישי. כל מילה שמה בסלע, וכל מילה רומזת לדימוי מיוחד. ולעומת זאת, יכולים, הוא הדין למשל, ניקח דוגמה דימוי שלא הזכרנו אותו מקודם,
שלושת המלאכים.
שלושת המלאכים, זה אפשר במידה מסוימת. לפי הרמב״ם, כן, לפי הרמב״ם. הרמב״ם הזה כל כך רחוק מן הפשט, שלכן לא לקחתי את זה כדוגמה, אבל משהו יותר נראה, לא, כי שם גם זה יכול להתקבל כסיפור טבעי, שבאים לבשר לאברהם, אם את בשורת הגזרה, ואם את הבשורה, את הגזרה על הפיכת סדום. אבל למשל, המאבק של יעקב במלאך, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו, בין אם הוא יתרחש בפועל, ובין אם הוא יתרחש באיזשהו חיזיון נבואי מופשט, ברור שיש לפנינו כאן עולם שלם של דימויים, שכל מילה בו היא משמעותית. עלות השחר משמעותי, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירחו באב כוימו, ויאמר שלחני כי עלה השחר. כל, זאת אומרת, יש פה איזה מין עולם שלם של דימויים, בין אם הם מתרחשים בפועל, כמו במחזה שממחיש לנו דברים בפועל, ובין אם הם מתרחשים בחזיונו של יעקב, אבל ברור שכל דימוי יש לו משמעות. שפת המראות, שפת הדימויים, זה עולם שלם. שאם מפענחים אותו דרך אגב וגם יודעים, יש בו קודים משותפים, אז הדבר אחר כך מאיר ממקום אל מקום. יש לעומת זאת, אומר הרמב״ם, גם סיפורים שבהם יש בהם, שבהם דברים שבאים לתפארת המליצה ולתוספת וכו'. היו כאלה שחלקו על הרמב״ם. חשבו שאין משל שאין בו, שכל פרט ופרט לא מכוון. אבל הוא למשל לוקח את המשל, דווקא המשל המפוקפק, המשל על האישה המפוקפקת, משל האישה הזונה שנמצא במשלי, ואומר שמה כאילו כל התיאורים שלהם, כל הדברים האלה לא צריכים לדקדק ולראות כל פרט ופרט, אלא יש פה איזשהו ציור שיש בו הרבה תוספת נופך. המשלים והדימויים, המראות שמופיעים בתורה, בעיקר בהתגלויות האלוקיות, כל מילה ומילה בהם מכוונת. ולאור זה נצטרך גם לנסות לפענח כפי מידת יכולתנו, כל דבר, כל פרט. מה זה העית שבא לפגרים וישב אותם אברהם? מהו האימה החשיכה גדולה הנופלת עליו? מהו תנור האש, תנור האשן, ומהו לפיד האש? כל דבר כזה ללא ספק, אם הקדוש ברוך הוא בחר בדרך הזאת להתגלות אל אברהם, אז יש בו מסר. זה הערת יסוד. כן, בבקשה. בחלום הליל, נכון? טוב, לפעמים אין מחזה, אלא מסר ישיר, נכון? כן, יכול להיות חלום שבו האדם שומע כל דברים, והם זוכים לחלום נבואי, שהקדוש ברוך הוא אומר להם דברים, מסרים ישירים, נכון? בלי צורך בתמונה, נכון? יש, אנחנו מכירים. שיש דברים כגון אלה ויש דברים כגון אלה. המחזה, אנחנו רק אומרים, הוא לא רק בא כאילו להקל על האדם לתפוס דברים, גם זה ודאי נכון, אלא יש פה לעתים דווקא תובנות עמוקות שכאילו השפה קצרה מלהביע אותם. לדוגמה, שישראל זוכים באמת במעמד הר סיני, אז גם יש מחזה וקול. הקול הוא אנוכי השם אלוקיך. המחזה הוא אש, או כן, ההר בוער באש, עד לב השמיים וכדומה, והקדוש ברוך הוא מתגלה מתוך האש. וכשהפסוק אומר, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, אז יש פה כאילו איזושהי ראייה משולבת. וכבר אומרים על כך חז"ל, אומר רבי עקיבא, כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, רואים את הנשמע, כן, רואים את הקולות, והגאון מווילנה מוסיף בגרסה שמה במחילתא, ושומעים את הנראה. יש פה איזה מין שילוב, ערבוב תחום, או אם תרצו, מקום שבו נפגשים החושים באיזושהי נקודת על, שבה המראה נשמע והדיבור נראה. טוב. מה? ערך מוסף, כן, אבל המיטוי ערך מוסף לא ממצא את עומק הדברים. טוב, ובכן, פתחנו במחזה. עכשיו אנחנו רוצים לגשת לגופם של דברים. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, זכרך הרבה מאוד. ואנחנו טועים ושואלים, מה בעצם, על מה בעצם היה צריך אברהם להיות ירא, שהפסוק אומר אליו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכחה הרבה מאוד. אם אנחנו קושרים את הפרשה הזאת לפרשה הקודמת, הלא שימו לב, בפרשה הקודמת מתגלה אברהם במלוא גבורתו. אנחנו לא עוסקים פה באברהם שבימי הרעב יורד למצרים, שם אפשר היה לומר לאברהם, אל תירא אברהם. כאן אנחנו עוסקים לאחר שהוא התגלה כמצביא, כמנהיג, שעומד מול האימפריות המזרחיות, ובראשם גדל העומר מלך אילם, ומציל השוק מאושקו. על מה ולמה צריך אברהם להתיירא? שאלה זאת כמובן העסיקה את חז"ל, והיא נמצאת פה גם לפניכם. בואו נראה בדפים שנתתי לכם. חברים יקרים, יש כאלה שאין להם את הדפים? הגיעו מאוחר, אז שיקחו מפה. בואו נראה בלשון המדרש. אני אקח את המדרש, תסתכלו ב, כן? בעמוד האחרון. לא, דווקא, סליחה, אני רואה שפה לא צילמתי את זה, דווקא לא צילמתי את זה.
בעמוד הראשון,
כן. מה? כן, בבקשה. אתם שם עוד חסר, אז מישהו עוד, כן. אז סליחה, יכול להיות שאת הדבר הזה לא צילמתי, אתם יודעים מה, אם כך, אז בואו נראה את הדברים בלשונו של רש"י. כן, בבקשה. בואו נראה בלשונו של רש"י. אחר הדברים האלה, אתם רואים? אומר רש"י, כל מקום שנאמר אחר סמוך בעמוד הראשון, אחרי מופלג. אחר הדברים האלה, פירושו של דבר, שהדברים אמורים בסמיכות לפרשת ניצחונו של אברהם על ארבעת המלכים. אחר הדברים האלה, אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים, והיה דואג ואומר שמה קיבלתי שכר על כל צדקותיי, לכך אמר לו המקום, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, מן העונש שלא תענש על כל אותה נפשות שהרגת. ומה שאתה דואג על קיבול שכרך, שכרך הרבה מאוד. רש"י בעצם עושה פה מעין שילוב, מעין מישמש, בין כמה דעות שמופיעות במדרש רבה. במדרש רבה אנחנו קוראים שאברהם אבינו, אני אקרא, לא נמצא לנו פה את הדבר בלשון, המדרש בעצם מביא שלושה טעמים, ככה אומר המדרש בבראשית רבה. רבי לוי אמר טרטין, שני דרושים. ורבנן אמרי חדה, את זה לא מצולם. רב לוי אמר, לפי שהיה אברהם אבינו מתפחד ואומר, תאמר אותם אוכלוסים שהרגתי, שהיה בהם צדיק אחד וירא שמיים אחד? זאת אומרת, אולי חלילה הרגתי אדם חף מפשע, ואברהם אבינו עם כל ניצחונו חרד מפני כך. משל לאחד שהיה עובר לפני פרדסו של מלך וראה חבילה של קוצים וירד ומטלה. הציץ המלך וראה אותו. התחיל מתאמן מפניו. כתוב, זה הכל כיסח קוצים, אבל זה היה בשדה של אחר. אמר לו המלך, מפני מה אתה מתאמן מפניי? פועלים הייתי צריך שיעקושו אותה. עכשיו, שקשקשת או שקששת אותה, בוא וטול שכרך. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אותם אוכלוסין שרגת קוצים כסוכים היו. הדאו דכתיב, והיו עמים משרפות ציד, כוסים, קוצים קשוחים. אשריך שכיסחת לי. אגב, אפשר את המדרש הזה לפרש בשתי דרכים. אפשרות, מה המסקנה העולה מכאן? אפשרות אחת לבוא ולומר שבאמת הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא. זכית ולא היה ולו אדם אחד צדיק בין אלה שרגת. זכית ולא פגעת באף איש חף מפשע. אפשרות אחת. מה האפשרות השנייה? מה? שמה? לא, שטוב, אבל, לא, אבל השאלה היא, האם באמת הרג אברהם אנשים חפים מפשע? התשובה הפשוטה היא נוגעת במישרין לסוגיה שעוד נדון בה, בעיקר בפרשת סדום, של האנישה הקולקטיבית, שאומרת, חברים יקרים, אם אנשים שותפים במערכה כדי לשלול שלב ולבוז בז, אנחנו איננו יכולים במלחמה לבדוק עד דק כי לא נבדק מי כשר ומי איננו כשר. יצאו למלחמה, במלחמה כמו במלחמה. במלחמה אתה לא יכול, בוודאי שמדובר פה על החיילים ועל זה, אתה לא יכול להתחיל לבדוק מי חייל כשר ומי חייל שאינו כשר. זאת אומרת, שהתשובה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, לפי זה, אל תראה אברהם, יפה עשית, נכון עשית. אולי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יכול גם במלחמה להבחין. אף אמנם תספה צדיק עם רשע, והיה כצדיק הרשע. זה נכון לגבי מלך מלכי המלכים. זה יכול להיות נכון גם לגבי בשר ודם, במקום שאתה לא עושה מלחמה כוללת, אלא באמת אתה מעניש אנישה ייחודית, שאז יש מקום להבחין בין צדיק לרשע. אפילו אולי במערכות, למשל, של פגיעה. סוגיית פרשת אנשי שכם, עוד נחזור ונצטרך לדון בה בהקשר הזה, כי לכאורה זה אפשר גם הוויכוח בין שמעון ולוי לבין יעקב אבינו. כך על כל פנים הרמב"ן מפרש. שהוויכוח בין יעקב לבין אברהם, לבין שמעון ולוי היה בשאלה האם מותרת פה ענישה קולקטיבית, או שהם היו צריכים להרוג רק את שכם ואת חמור, ולקחת את דינה, ולא להרוג את כל אנשי העיר. על כל פנים דבר אחד ברור, אני לא אעסוק כעת בסוגיה הזאת של הענישה הקולקטיבית, דבר אחד ברור, שבמקום שאנשים הם שותפים במערכה, אתה לא יכול לעשות את ההבחנה. ואז לא צריך לומר שתשובתו של ריבון העולמים לאברהם אבינו, זכית ולא נהרג אף אחד שהוא כשר, אלא עשית את המעשה הנכון בסיטואציה הזאת.
אז אתה לא צריך להיענש, אבל לקבל שכר.
למה? צריך גם לקבל שכר מפני שהוא עושה את המעשה הנכון בשעה הזאת, ולא צריכות להיות לו מקיפות מצפון. הוא עשה את המעשה הנכון, הוא נלחם במלחמה. אנחנו נמצאים בפני קולקטיבית, במלחמה קולקטיבית, אז המלחמה היא הדבר המעשה הנכון, וגם הראוי לשכר, להפך, ראוי גם לשכר, לא יורים ובוכים. שמה? כן. על מי אתה מדבר? באיזה מקרה? מה? הנער המלכי? איפה? שמה לא, אין. קודם כל, גם זה דבר שהוא נכון במערכה, אפשרות כגון זו. אבל דווקא במקרה הזה של דוד המלך, שם אם אתה שואל למה הוא הרג את הנער המלכי שמבשר לו על מות שאול, לזה אתה מתכוון, או את הנער המצרי שהוא פוגש, איפה אנחנו מוצאים?
הוא מתכוון שהוא חיסל את כולם שם בעצם.
בתקלל שלא יבוא איש להגיד להכיש מלך גת. כן, בסדר. שם מדובר במחיית המלך, וצריכים לראות את זה בקונטקסט מיוחד, ויכול להיות גם באמת שבמצבים כאלה, אם אתה יודע שמישהו יכול למסור, ועל ידי כך להשמיד כל צבאך, אז זה גם כן שיקול. זה בשאלה גדולה בסוגיית תואר הנשק. בלמדי, אם הייתה או לא הייתה, זה לא כל כך ברור, אבל כל פעמים הפכו את זה למיתוס כזה. טוב. זה, אם כן, שני טעמים, זה טעם אחד של רב לוי. זאת אומרת, חרדתו של אברהם, בחשש שמה הוא הרג אנשים שהם כשרים. נגדיר את זה כאילו חרדה מוסרית. רב לוי אמר אוכרי, ולפי דעתי האוכרי הזה הוא הכי פשוט. לפי שאברהם אבינו מתפחד ואומר, תאמר אותם מלאכים שהרגתי, שבניהם מכנסים אוכלוסין, ובאים ועושים איתי מלחמה. חברים יקרים, מלחמה לא נגמרת באקט חד פעמי. גם בשעה שאברהם מציל את אנשי לוט ומכה את כדר לעומר ואת הצבא אשר איתו. על אחת כמה וכמה, אתם זוכרים שכשדיברנו, שייתכן שאברהם לא אבינו לא מכה את המחנה הראשי, אלא בעיקר שווה את המאסף ומכה אותו ומציל את אנשי סדום. האם המלחמה תסתיים כאן? בדרך כלל צריך לחשוב כמה צעדים קדימה. אז כאן הוא אומר, בניהם מכנסים, בין אם בניהם, בין אם הם, אם עדיין הם לא נהרגו. ובאים ועושים עם מלחמה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אנוכי מגן לך. מה המגן הזה? אפילו כל חרבות באות עליה, היא עומדת כנגדן, כך אתה, אפילו כל אומות העולם מתכנסים עליך, נלחם אני כנגדם. זה הסבר, אפשר לומר, הכי פשוט, ובאמת אם תתבוננו, תראו שבין המפרשים יש כמה וכמה שאוחזים בה, מה? הרשב"ם והספור, יפה, כאן לפניכם, שאוחזים בפירוש הזה, זאת אומרת, פשוט יראה של אברהם, בחשש לתגובות. וכל אדם שהוא אוחז בחרב ובמלחמה, צריך לדעת שבדרך כלל דברים לא מסתיימים במכה אחת בנוקאוט. רבנן אמרי חדה, וזהו הפירוש שמביא רש"י בתחילה, לפי שהיה אברהם אבינו מתפחד ואומר, ירדתי לכבשן האש וניצלתי, ירדתי למלחמת המלכים וניצלתי. תאמר שקיבלתי שכרי בעולם הזה ואין לי כלום לעתיד לבוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אנוכי מגן לך. כל מה שעשיתי בעולם הזה, חינם עשיתי עמך. אבל שכרך לא נתבטל, מתוקן לעתיד לבוא, שכרך הרבה מאוד. זה שאמר כתוב, מרב טובך אשר צפנת לרעך. קטונתי מכל החסידים, מכל האמת, נכון? מיד נגיע אלינו. אני מוכרח לומר שאחרי כל הפירושים היפים האלה של חז"ל, שגם באמת יוצרים איזשהו הקשר אל הפרשייה שבה לפני כן, וכפי שמציין רש"י, אחר הדברים האלה, אחר סמוך, עדיין אין דעתי נוחה, או על כל פנים אני רוצה לומר, הדברים לא ממצים. ואת הדבר הזה אני למד מתגובתו של אברהם. הלא ריבונו של העולם אומר לו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. מתוך דבריו של אברהם אתה למד שמה שמעיק עליו איננו החרדה שמא ירדפו אחריו המלאכים, וגם לא החשש שמא הוא הרג אנשים שאינם אנשים צדיקים, או אולי קצת הדברים מתקרבים לדברי חז"ל שמא נטלתי את שכרי, אבל עיקר המועקה של אברהם, מה כבר תיתן לי, מה ערכי, מה כל הדברים שאני זוכה להם, עם כבוד ועם תהילה, ואפילו באמת איזשהו אנדרטה מוסרית, אם אנוכי הולך ערירי. אז מעבר לשאלה שבוודאי מעיקה עלינו, הלוא הקדוש ברוך הוא זאת לא הפעם הראשונה שהוא מבטיח לאברהם אבינו, שהוא יזכה לזרע. מיד בתחילה כבר כתוב ואשך לגוי גדול. אז מה פה חרדתו של אברהם אנוכי הולך ערירי?
היה יכול להיהרד.
מה?
היה יכול עכשיו להיהרד.
עכשיו יכול...
ולא היה נשאר.
ולא היה נשאר, בסדר. אז, אבל הרי יש הבטחה אלוקית שהיא קדמה, אז מה עד עכשיו?
הצדיק.
אתה צריך להגיע אל המסקנה הזאת, נכון. ואז תוכל לבוא ולומר שאולי חושב אברהם שנתמעטו זכויותיי, וזה כבר קצת קושר את הדברים. כן, קצת קושר את הדברים. אבל אני סבור שלפנינו כאן איזשהו היבט נוסף, הלו, בכל מקרה נגיד, זה מועקתו של אברהם, אין לו זרע, אין לו יורשים, ואז עם כל עם כל העובדה שהוא, עם כל הזכויות שהוא זכה להם, פה נשאלת השאלה, אז למה הפסוק אומר, והיא אחר הדברים האלה? הלוא אחר הדברים האלה פירושו של דבר, שדווקא עכשיו כאילו אברהם אבינו מתעורר לאיזושהי, מתעורר, או המועקה רובצת עליו ביתר סט. וצריך להבין למה דווקא עכשיו המועקה רובצת עליו ביתר סט. אז קודם כל אני רוצה לומר תשובה פשוטה, פשוטה בתכלית. אל נשכח, איך מסיימת פרשת ארבעת המלאכים והחמישה? מלך סדום מציע לאברהם, אבינו, תן לי את הנפש והרכוש כך לך, מציע לו רכוש גדול. על בסיס הדבר הזה, ההצעה המפתה הזאת כביכול, דיברנו עליה בהרחבה בשיעור הקודם, אומר אברהם אבינו, הרימות ידי לאל עליון, קונה שמיים וארץ, אם אקח מחוט ועד צרוך נעל, ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. אברהם אבינו עומד על כך שמעשה החסד שלו יהיה מעשה חסד, שיהיה מעשה טהור. הוא נעשה לשם שמיים. הוא לא נעשה משום שיקול, אלא באמת הרצון ללכת בדרך השם יתברך ולעשות חסד בעולם. גם שהחסד כרוך במסירות נפש. יפה. עכשיו, ריבונו של עולם כביכול בא לאברהם ואומר, שכר מאת מלך סדום לא קיבלת, ויפה עשית. אבל אני אדאג לשכרך. אני אתן לך את מה שראוי לך. על רקע הרימות ידי לעליון, בא אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ברור, השכרך הרבה מאוד בא בהקבלה ניגודית. ממני תקבל את השכר. ואז אומר אברהם אבינו, אם מדובר כביכול בשכר בנוסח זה שמלך סדום הציע לי, מה תיתן לי, גם אם תיתן לי כל האוצרות וכל הזהב, אנוכי הולך ערירי, ובין משך ביתי דמשק אליעזר. אז זה נותן, מה?
מה זה אל תירה?
מה זה אל תירה ומה זה מגן, נכון. אז בפשטות צריך לבוא ולומר, המגן הוא לא רק במובן של הגנה מפני אויבים, אלא דבר שנותן איזשהו ביטחון, שנותן איזשהו יציבות, איזשהו בסיס של, 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 של קיום ועמידה. אבל אני ארצה עוד רגע לקשור את הדברים, גם כן לפרשת הזרע במובן של אל תירא. ולפי דעתי, המפתח, אני אומר, הולך פה על פי, הזכרנו זה כבר פעם, אני הולך פה על פי דעה אחת בדברי חז"ל, שהיא בעיניי מאירה את הדברים. בואו נניח רגע לשאלה, מה זה אחר, הדברים האלה הדגשה אחר, ראינו פה את הקשר האחד, שכר מול שכר, אבל אני רוצה להוסיף עוד תובנה. אומר הפסוק, נחזור לדברי אברהם, ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. אני תוהה, מה פשר ההדגשה הזאת של אברהם? אני לא די שהיה אומר, אנוכי הולך ערירי. מה זה בין משק ביתי דמשק אליעזר? זאת אומרת, הוא דמשק אליעזר, שאיננו יודעים עכשיו בדיוק מי הוא, הוא יהיה זה שבסופו של דבר יירש אותי. אברהם חוזר, עכשיו תראו את הפסוק פעם נוספת, ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. ותשובת השם, והנה דבר אדוני אליי לאמור, אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אשר יצא ממאיך הוא יירשך. אתם רואים מתוך הפסוקים שיש פה איזשהו דגש מיוחד, לא רק על העובדה שאברהם ערירי, זאת הבעיה, אין לי זרע. מה דווקא מינה, יש כזה, יש כזה, יש כזה, מה הסיפור? לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יירשך זה, ותשימו לב ללשון, והנה דבר אדוני אליו לאמור. זאת אומרת, כאילו, היה איזושהי התגלות אחת, ואברהם אבינו נמצא בסימן שאלה, וכאילו עכשיו באיזושהי פעימה נוספת, והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה. ואחר כך, ויוצא אותו החוצה, מיד נגיע ליציאה החוצה. מכאן אתה למד שהשאלה הזאת, מי היורש, או היא הנחת של אברהם אבינו מהיורש הפוטנציאלי, היא חלק מובנה ממועקתו של אברהם. זה עולה מתוך הכתובים. אני רוצה לומר עכשיו, אם באמת דמשק אליעזר, כפי שמקובל עלינו באופן פשוט, הוא עבדו, סקן ביתו, המושל בכל אשר לו, זה שדולה ומשקה כפי שדורשים חז"ל ונותר עיקרון. נכון שאליעזר הוא לא היורש האידיאלי מבחינתו של אברהם. אברהם מצפה שיהיה לו זרע, זה פשוט. אבל הביטוי של הזלזול כביכול, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר, אין לו נתת לי זרע, והנה בן ביתי יורש אותי, והנה דבר השם אליו למור, לא יירשך זה. משמע שיש פה איזשהו, תרעומת או איזשהו מין קושי, מועקה גדולה בליבו של אברהם, שירש אותו זה דווקא. וכאן ניצבת לפנינו שאלה, דמשק אליעזר, על כל פנים כפי שחזל מתארים לנו את אליעזר, עבד אברהם, אז טוב, נכון, יש אחר כך דרשה, אלא הוא מדבק בברוך וכדומה. לא ברור לנו, ולא שמענו עד כה, על איזושהי דמות כזאת, שכאילו מעוררת תחושת מועקה כל כך גדולה בליבו של אברהם. אני אומר שזה מפתח גדול, המילים הללו הם מפתח גדול להבנת מועקתו של אברהם, ועכשיו אני רוצה שניקח את שתי דרשות של חז"ל. נתחיל מהדרשה השנייה דווקא, זאת אומרת, מהפסוקים שלנו. ובין משק ביתי דמשק אליעזר. אתם רואים? שמתי קו על זה. בעמוד האחרון, תסתכלו מצד שמאל. כן? ובין משק ביתי דמשק אליעזר. רבי אליעזר אומר, בין משק ביתי זה לוט. דרך אגב, זה מעניין שרבי אליעזר אומר את זה, הוא לא רוצה ככה שהשם שלו יהיה למשיסה. רבי אליעזר אומר, בן משק ביתי זה לוט, שנפשו שוקקת עליו ליורשני. בן, מאיפה בא הביטוי, נפשו שוקקת מדו? מה?
משק.
משק, הוא בן משק ביתי. לא משק כמו שאצל הורים, אני יודע מה, משקי הר או משקי השפלה, משק, אלא משק זה מובן מלשון משק, שוקק בו, שהוא שוקק מיורשני. הוא דמשק אליעזר, שבשבילו רדפתי מלאכים עד דמשק ועזרני האל. מי הוא? בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר, זה כינוי ללוט. אתם זוכרים את המילה דמשק, פעם אחת הופיע בלבד בכל הפרשה. לא בכל התורה, דמשק, אני לא זוכר, מופיע עוד פעם, אבל כל פנים, כאן לפנינו, לפני כן כתבנו, עד חובה אשר משמאל לדמשק, זוכרים, ופה הוא בן משק ביתי, דמשק אליעזר, זאת אומרת, הוא לוט שבשבילו רדפתי עד דמשק, אליעזר וכינוי, כאילו ניתן ללוט איזשהו, אלי, האל עזר אותי כדי לרדוף ולהשיג אותו. ריש לקיש אומר, בשם בר כפרה, בן משק ביתי, בר ביתי הוא אליעזר, שעל ידו רדפתי מלאכים עד המשק. ואליעזר היה שמו, שנאמר, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300, מניין אליעזר, הווי י"ח וג' מאות, תעשו חשבון. אליעזר זה 318, טוב, זה גימטריה יפה, אבל גימטריה כידוע היא פרפרות לחוכמה. אני רוצה לומר שככל שאני מתבונן, נראה לי יותר ויותר שדרשתו של רבי אליעזר היא עומק פשוטו של מקרא. כאן אנחנו נבין. עכשיו אני רוצה קודם כל לתת את התמונה. כשאברהם הלך עם לוט, בראשית הדרך, אפשר שהיה סבור שבאמת, אם הוא לא יזכה לזרע, הרי כבר אברהם אז בגיל מבוגר ביותר, בין 75 שנה בצאתו מחרן, אברהם אבינו סבור שאז יש לו לפחות את לוט בן אחיו, שהוא קרובו, הוא מטפח אותו, מגדל אותו. לוט איננו הולך בדרכיו, כבר דיברנו על זה בהרחבה. ואברהם אבינו אומר, היפרד נא מעליי. הייתה פרידה. הפרידה הזאת, שאפשר שלאחרי אגב זכה אברהם לברכת הזרע, לברכת הזרע, כבר אתם זוכרים, אחרי יפרד לוט מאמו, שנה עיניך, אוראה וכו', ושם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שוב זרע. אבל זרע בינתיים לא ניתן. לוט, שאולי היה נדמה שנפרדו דרכיהם וכבר לא ייווצר עוד מפגש, נשבע על ידי מלך סדום, על ידי הקדר לעומר והמלכים אשר איתו, ואברהם אבינו מוסר את נפשו ומציל את לוט. ואכן הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, ולוט ניצן. עכשיו נוצרה כביכול קרבה מחודשת, נרקם קשר מחדש. אברהם אבינו שוב פרס את חסותו על לוט. אחר הדברים האלה, ואחר שהקדוש ברוך הוא סייע בידו ועשה עמו נס גדול להציל את לוט, סבור אברהם, אולי חוזר את התוכנית לראשיתה, ולא תהיה זה שירש אותו. אבל אברהם אבינו כבר יודע מי הוא לוט. הוא כבר מכיר את התכשיט שלו. הוא כבר יודע שהוא נמשך עם אנשי סדום. תשימו לב דרך אגב, שבאמת בכל המפגש הזה, אברהם מפגש עם מלך שלם, מלכי צדק מלך שלם, נפגש עם מלך סדום ועושה איתו מסע ומתן, לא שמענו, מעבר לעובדה שהוא הציל את לוט, לא שמענו על איזשהו דיאלוג, על איזשהו מפגש מחודש. את ההצלה עושה אברהם, את מסירות הנפש הוא עושה, אבל בלוט אין הוא רוצה שהוא יהיה זה שירש אותו. הביטויים שכאן, והנה, ובן משק ביתי הוא דמשק אלי עזר, והוא שוקק לירשני. הביטוי, הן לי לא נתת זרה, והנה בן ביתי יורש אותי, ואנחנו טועים, מי זה בן ביתו? הרי לא שמענו עד עכשיו על אף אחד. כן, יש מישהו שמענו עליו. לא. והנה דבר השם אליו למור, לא יירשך זה. מה שאתה חושש לא יירשך זה. דעתו זו של רבי אליעזר, היא בעצם מתחילה, כבר עכשיו תהפכו את הדף הקודם, את העמוד הקודם, במדרש רבה. והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט ממו. אז יש פה מחלוקת בין תנאים. רב יהודה אמר, כעס היה להבינו אברהם בשעה שפרש לוט בן אחיד מאמו. זאת אומרת שכאילו הקדוש ברוך הוא הייתה לו תאומת על כך. אמר הקדוש ברוך הוא, לכל הוא מדבק ולוט אחיו אינו מדבק? כל הכבוד לרב יהודה, דבריו מאוד רחוקים מפשט הכתובים. מפני שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אחרי ייפרד לוט מאמו, אומר לו דברים, סל עיניך וראה כל הארץ. אז אם יש פה ביקורת, אז למה הדברים כל, למה ברכות כל כך גדולות ניתנות לאברהם אבינו? רבי נחמיה אומר, כעס היה לו לקדוש ברוך הוא, והשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי ליורשו? אם כן, ילך ויביא לו שני פרסטקין מן השוק ויורשם את שלו כמו שהוא רוצה את בן אחיו. הדאו דכתיב, גרש לץ ויצא מדון. גרש לץ זה לוט, ויצא מדון זה והיריב בין רועי אברהם וכולי, וישבוט דין קלון, ויאמר אברהם אלוט, ענה תהי מריבה בינינו. אז גם אם הביטויים של רבי נחמיה הם חריפים מאוד, והשני הפרסטקים, זה כמו איזה ביטוי פושטקים, כן? שני פושטקים מן השוק. אבל דבריו של רבי נחמיה קולעים לעומק פשט הכתובים. אבל להפך, אברהם אבינו שנוטל את לוט בן אחיו איתו, הוא עושה את זה מתוך מעשה חסד גדול. הוא רוצה לקרב אותו, במיוחד אחרי מות אביו. והוא רואה בו את, אולי את יורשו הפוטנציאלי, לפחות אם לא יהיה לו זרע. זאת אומרת, אברהם אבינו באמת, יש בו איזשהו מעשה חסד. המקרא, ואני אומר שוב, בשביל זה צריך, איך אומרים ככה, ללשום את הכתובים, כדי לראות שהסיפור של לוט הוא סיפור שמתנהל בשלוש מערכות. המערכה הראשונה, הלוט הולך איתו ונפרדים. המערכה השנייה כאן בהצלה של לוט מזה. עוד המערכה הזאת תהיה בערכה שלישית. כשאברהם אבינו מתפלל, ובעצם אפילו לא מזכיר במפורש את לוט, אבל כל כוונתו ללוט, ושאמר אולי יבצעו 10 צדיקים, אולי בכל זאת נזכה, ומישהו ינצל, ואיך מתקיימים הדברים באמת שניצל לוט? 10 צדיקים אין, אבל לוט לפחות, ובנותיו ניצלים. ולוט אומרים לו, ההרה תימלט, והוא לא רוצה להגיע לאברהם. זאת אומרת, האמביוולנטיות הזאת, או המתח הזה מצד אחד להציל גם את זה שאיננו ראוי אולי כל כך, אבל בכל זאת הוא לא בדרגה של רשע, אבל מצד שני, שלא הוא יהיה זה שימשיך את הזרע, זה דבר שמעיק על אברהם. עכשיו, אני, אם כנים דברינו, אז אני רוצה לחזור. והיא אחר הדבר... כן?
למה זה מעיק על אברהם? אם אנחנו אומרים שהתמונה הייתה מצד הקדוש ברוך הוא על כך שהוא מקרב את לו, זאת אומרת שאברהם מבין אחרי הברכה שלא רצוי. הוא עצמו לא רוצה את לוט, אז מכוח מה...
מכוח מה? מפני שהוא עכשיו הציל את לוט, ועכשיו אחרי ההצלה של לוט, שהקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים גדולים במאבק הזה, אז כביכול נוצר קשר מחודש, מאוד משמעותי, ואולי גם יש פה איזה מסר אלוקי, שאומר, הנה סוף סוף, או הנה ניצל לו.
יש חזרה
אלוקית
מה...
זה לא עניין של... קודם כל, תמיד יכולה להיות תשובה. יש מצבים שיש השתנות. נכון, על כל פנים אברהם אבינו חש, אז אני אומר, ויהיה אחר הדברים האלה. דווקא אחרי הצלת לוט, ודווקא אחרי שניצל לוט וזכה וזכה להערה אלוקית כל כך גדולה, יש מועקה לאברהם. הוא אפילו כביכול, איננו הוא מוסר אותה כלפי ישמעאל, כי אברהם אבינו עושה את כל מעשה לשם שמיים. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שכרך הרבה מאוד, אל תירא אברהם, אם אני צודק, אז התירא שייך לה, אל תירא שמא יירשך זה. אל תפחד, אל תחרוד, זאת אומרת, אל תירא, נכון, אל תירא אברהם, שמא יירשך זה. אני מבטיח לך, והבטחתי קיימת ומגינה עליך, שיהיה לך המשך. ואז, לפי זה, הכל פה הוא בנוי באותו קונטקסט. אברהם אומר, לא נתת לי זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. הנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אשר יצא ממעיך, הוא יירשך. מכיוון שהזמן קצר, ואנחנו כבר עומדים לסיים את השיעור, אני רוצה להוסיף עוד הערה אחת, ואת שאלת החרדה של אברהם אחרי הבטחת הזרע, ודבריו היפים והישרים של הרמב"ן בעניין, אולי בכל זאת נותיר לשיעור הבא. אבל הערה אחת אני רוצה לפחות לומר. ריבון העולמים מבטיח לאברהם, והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. אבל מסתבר שלא די בהבטחה. על כל פנים, במקרה הזה שלפנינו, לא די במילים. וכאן בא הפסוק, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לראות אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. מין באדוני ויחשבי עלו צדקה. מה פשר הוצאת אברהם החוצה? אין מקרא יוצא מדי פשוטו, ופורשו באמת שהקדוש ברוך הוא נוטל את אברהם אבינו, שכביכול הוא מתגלה אליו באיזשהו חדר אפל, או בסתר אוהלו, והוא מוציא אותו החוצה, אומר, צא החוצה. נו, באמת. וכי בלי שהקדוש ברוך הוא מוציא את אברהם החוצה, אברהם אבינו שהוא כבר זקן בא בימים, לא יודע שיש כוכבים בחוץ? הקדוש ברוך הוא צריך להוציא אותו החוצה כדי לומר לו, אתה יודע מה? בוא אני אגלה לך, יש כוכבים בחוץ, כה יהיה זרעך? אברהם אבינו, אין לו כבר את כושר את כושר ההתבוננות וההפשטה המינימלית כדי לדעת שיש כוכבים בחוץ? יש לפעמים שכדי לזעזע אדם, להוציא אותו מהקיבעון שלו, אפילו במציאות כזאת שבה הוא לכאורה איש אמונה גדול, אבל הוא אומר אני מאמין ואני עושה את רצון השם, בין אם אקבל שכר בין אם לא אקבל שכר, הוא בליבו יש איזשהו, בואו נאמר, אין קבלה בלב שלם. וצריך פה לזעזע אותו. זה עומק הביטוי של חז"ל שאומרים, זה מהצטגנינות שלך. אנחנו, אין לנו עסק בהצטגנינות. אין לנו עסק, ולאברהם אבינו גם אין עסק בהצטגנינות. מה, אברהם אבינו היה אסטרולוג, האמין? נכון, חז"ל אומרים, אפילו רש"י מביא את הדברים על האתר, שאברהם אבינו אומר, ראיתי בהצטגנונית שלי שאינני מוליד. אני ניקח את הביטוי הזה, הצטגנינות, במובן הכי, הכי... כמטאפורה.
צא מזה.
צא מזה. תצא מהקיבעון המחשבתי שלך. אבל כדי שאברהם יצא מהקיבעון המחשבתי שלו, חייבים להוציא אותו החוצה. חייבים לטלטל אותו, חייבים לתת לו שוק, להוציא אותו. צא החוצה, תסתכל לכוכבים. תראה. ואז פתאום אתה מקבל פרופורציות אחרות, אתה מקבל ממדים אחרים. לכן כשאומר רש"י, בזה נסיים, כשאומר רש"י, תסתכלו, הוא יוצא אותו החוצה, אומר רש"י, לפי פשוטו הוציאו מועלו לחוץ להראות את הכוכבים, ולפי מדרשו אמר לו, צא מהצטגננות שלך, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. אברהם אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן. שרה היא לא תלד, אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר, והשתנה המזל. דבר אחר, הוציאו מחללו של עולם והגביאו למעלה מן הכוכבים. וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה. אז רש"י מביא לנו כאן שלושה פירושים. אני, בעוני אומר שלעניות דתי שלושת הפירושים הם בדיוק, אבל בדיוק אותו דבר. מה זה הוא פשוטו ומדרשו? זה נכון, צודק המדרש. הלא, הקדוש ברוך הוא לא צריך להוציא את אברהם כדי לגלות לו שיש כוכבים בחוץ. אבל כדי להוציא אותו מהצטגנינות שהוא, במובן של להוציא אותו מהקיבעון הנפשי שהוא נמצא בו, הוא צריך לנענע אותו, הוא צריך לנער אותו. וזה נעשה באמצעות המחשה, שהוא מוציא אותו החוצה. ואז כשהוא מוציא אותו החוצה, אברהם אבינו לראשונה רואה את הכוכבים במבט אחר, כאילו מלמעלה למטה, זאת אומרת, זה משהו, זה מבט חדש על המציאות, התבוננות חדשה. המשל והנמשל, הרעיון וההמחשה אינם רחוקים כל כך זה מזה, כפי שאפשר לצייר, פה זה פשט ופה זה דרש. הדרש הוא עומק הפשט. הדרש נאיר את המעשה המוחשי שמתחולל כאן, והוא גם נותן לו מימדים חדשים, אבל הנקודה הזאת נצטרך לעמוד בעזרת השם, אז כבר רק בעוד שלושה שבועות. חברים יקרים, חורף טוב.